טוב, יש, אנחנו נעים על הטווח הזה של, אנחנו כאן בשיעור נפש הפרשה, אני מזכיר לכולם, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, והפעם עבודה מיוחדת שקשורה באמת להקמת בית, לאיכויות מהם קם בית בישראל, כי למעשה הבית הראשון שאנחנו יודעים לתאר איך הוא קם, איך הוא נוצר בתורה, זה ביתם של יצחק ורבקה. אחרי זה יש עוד בתים, כמו ודאי הבית של יעקב, הבית של יעקב שנשוי, שמתחתן עם רחל ועם לאה, ואולי עוד דוד אחר כך, ודאי. אבל זה הבית הראשון. ביתם של יצחק ורבקה, וזה נע, שתי האיכויות שמהם מורכב הבית הזה נעות בעצם על שתי הפרשות, על חיי שרה ועל תולדות שאנחנו ביניהן. ואני רוצה ברשותכם רק לסרטט את הציר הזוגי מתחילת ספר בראשית עד אולי סופו, בסדר? אנחנו מברכים בשבע ברכות, אחת הברכות, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. כלומר, יש כאן איזה תיאור אידיאלי של אדם וחווה בגן עדן מקדם, שהם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, מאוד מאוד שמחים אחד בשני, יש ודאות גדולה מאוד בקשר, אין אף אישה בעולם חוץ מחווה, אין אף איש בעולם חוץ מאדם, רמת האהבה שלהם, הוודאות שלהם היא...
אין טיפת
קנאה. כן, היא הגבוהה ביותר, אין טיפת קנאה. אבל מי שם קורא משהו, וזה בא לידי ביטוי קודם כל בעובדה, אם אני מנסה לנסות לסמן את המשבר הראשון, המשבר הזוגי הראשון, שאנחנו מיד נראה איך מתקנים אותו, איך יצחק במיוחד מתקן אותו, אבל המשבר הזוגי הראשון, זה, הייתי קורא לזה הפרדת האלף. איש, אישה, אדם, זה הכל יושב על המילה אלף, על האות א', והאות א' היא בעצמה, מבחינת הצורה הגרפית שלה, מורכבת משני יודין, יוד ויוד, זה נקודות תמציות שמחוברות ביניהם על ידי קו, וברגע שהאישה מנהלת שיחה משמעותית עם מישהו אחר שהוא לא בעלה, עם הנחש, צורך העניין, מנהלת שיחה משמעותית, שיחה רגשית, שיחה שעוסקת במגמות וכל זה, כאן מתחילה הבעיה. אחרי זה הכל זה כבר תוצאות של העניין הזה. אבל ברגע שיש איזשהו היפרדות באלף, שהעולם הסוד שמאפיין את האיש ואת האישה, שהוא קורא ביניהם מופר ומישהו אחר נכנס, שם מתחילות כל הבעיות. וכביכול, התגובה המצופה מהאישה לנחש, זה שהנחש יגיד לה, ואומר הנחש של האישה, אף כי אמר אלוהים מן העץ ותאכלי, והיא צריכה להגיד לו, מה שאמר לי או לא אמר לי הקדוש ברוך הוא לי ולבעלי, זה עסק שלי ושל בעלי, ואתה תחפש את החברים שלך ואל תדבר איתי בכלל על הנושאים הללו. אבל היא, כמובן שהחווה זה לא, זה גם זה מין מודל כזה, אב טיפוס, הם כל חי, אז היא נאתרת לזה, אולי אפילו זה סוג של מחמילה, דברים כאלה מן הסוג הזה, מדברת איתו, ומהדיבור הזה בעצם מופר הסוד, מופר הסוד, וזה כמובן מקרין מיד על כל המעגל הזוגי. מכירים מיד על כל המעגל הזוגי, ממצב של שלמות, ממצב של אחדות, ממצב של א', של אדם, הכל מתפרק. היא מדברת עם הנחש ולא מספרת לבעלה. אחר כך היא נותנת לבעלה לאכול מהפרי, מה שיהיה הפרי הזה, ולא אומרת לו מה המשמעות. היא אומרת לו, כך תאכל, היא לא אומרת לו מה מדובר, אם זה, שזה פרי מעץ הדעת, זה בעצם מסתירה ממנו. ואחר כך הוא בתור תגובה, אומר, זה היא השמה ולא אני, במקום לקחת אחריות ולהגיד, זה אנחנו, זה לא, אומר, ואז רשי אומר, כאן כפר בטובה, אז הוא כופר בטובתה. בסוף שניהם מולידים גם בן שהוא מסתירן הכי גדול והורג את אחיו. ומבחינה זוגית, מה שנוצר, זה שהם מפסיקים לדבר אחד עם השני. כלומר, מספר בראשית, מפרשת בראשית, סליחה, נוח, ועד לך לך, אין, לא מופיעה שום תקשורת זוגית. מה? לפני כן מופיע הרמה הגבוהה ביותר. האיש אומר לאשתו, זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. הוא מתבונן וקורא לה בשם, כלומר הוא ימאו, אנחנו אחד. לא צריך אולי אפילו לתאר דו שיח, כי זה כמו שאדם ידבר אל עצמו, זה משהו מהות אחת, אבל אחרי שמתחיל הפירוד... מה? מה? דו שיח זוגי בין איש לאישה. הן מדברות ביניהם. יש גם לפני כן, למך אומר, שמענה, נשה למך, שמענה קולי. אבל הוא מדבר על עצמו. אין תקשורת זוגית. וזה מתחיל להיות מתוקן אצל אברהם, משתכלל עוד אצל יצחק, מגיע לשיא התיקון אצל יעקב, לפחות ברמת הציר הזאת. כי הראשון שמתחיל לדבר, אנחנו מוצאים סוג של דיאלוג בין האיש לבין האישה, זה אצל אברהם ושרה. אברהם בהתחלה אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה עד והיה כי יראו אותך המצרים, הוא פונה אליה. שרה פונה אל אברהם ואומרת לו, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך וכו' והערה והערה כזה, ותיקל גברתי בעיניה וכו' וכו'. כלומר, יש כאן איזה דיבור ביניהם, והערה לאברהם על הדוד בנו, וכן, יש כאן איזושהי אינטראקציה. יצחק ורבקה, אמנם יש פחות דיבור, יש בסך הכל דיבור של רבקה אל יצחק, בפרשה שלנו קצתי בחיי מפני בנות חת, אבל מיד נראה מה כן יש אצל יצחק ורבקה, אולי יכול להיות שיש הרבה יותר מדיבור. הרבה יותר מדיבור. זה ברור שיש ביניהם תקשורת מאוד מאוד קרובה. וכמובן השיא הוא אצל יעקב, ששם לא רק שיש תקשורת, יש אפילו התלבטות משותפת, הוא קורא אותם אליו אל השדה, מדבר איתם, מתלבט איתם, האם ללכת, לא ללכת, יעקב מדבר עם רחל, היא מדברת אליו, היא עונה לו. יש שם ריבוי גדול מאוד של תקשורת זוגית, בין יעקב לבין רחל ולאה, ללמדך שזה בעצם הבית השלם בעם ישראל, זהו המבנה שלו. אנחנו נמצאים בתווך אצל יצחק ורבקה, וממש אני חושב שאפשר לראות במבנה הזה של הבית את היסודות מהם נבנה בית בעם ישראל. היסודות. אני חושב שזה גם יסודות שכליים וגם יסודות רגשיים. היסוד הראשון זה וזה דווקא יסוד שמופיע עוד לפני ההיכרות הראשונית שכאילו מכירים. היסוד הראשון הוא עולם ערכים משותף. האם להתחתן זה רק כדי שלא יהיה לי לבד בלילה? זה רק כדי שאני אהיה, יהיה לי נחמד ויהיה לי מי לדבר? התשובה שיצחק ורבקה מציעים, לא. להזמין מישהו כשותף אליי לחיים, להזמין מישהי כשותפה אליי לחיים, התנועה הראשונה היא, האם אנחנו גם שותפים, האם את שותפה לעולם הערכים שלי, האם אני שותף לעולם הערכים שלך? כשאברהם שולח את אליעזר להביא אישה לבנו ליצחק, הוא אומר לו, תדע לך, האישה הזאת צריכה להיות מתאימה לעולם הערכים שיסדתי. לא מספיק שהיא תהיה צדיקה או צנועה או משהו כזה, היא צריכה להיות בעלת חסד יוצא מגדר הרגיל. זה העולם שאברהם אבינו ייסד, עולם של חסד, עולם חסד ייבנה, אברהם כנגד נמרוד, ואישה שרוצה להצטרף לביתו של אברהם, צריך שתהיה לה, היא צריכה להיות בעלת מגמה משותפת בתוך עולם הערכים הזה. עוד לפני שבכלל בוא נדבר על התאמה רגשית ועל מראה ועל אלף אחד דברים, האם היא שייכת אל המגמה הזאת? וזה, אני חושב, עניין עקרוני מאוד בתוך בניין בית בישראל. אנחנו...
הרוב הבנות שיש להם יראת שם, הם שותפות עם מגמה מסוימת של בית שאמון לשולחן
ארוך. אמרת, פתרת כבר את ה... אתה יודע.
לא, כמו שבעצם...
נכון. לא. עם אחת מכל הבנות שכרגע הזכרת, שאמונות על כל ה... נכון, מישהו אמר שזה רק אחת? אין איזה אחת מיוחדת. מה? טוב, בסדר, נדבר על זה כרגע. זה ניסטר. נדבר כרגע בניגלה. נכון? יש הרבה. הרבה שאנחנו מיד נראה. ישנם עוד ממדים. אבל זה נכון. אין רק אחת כותב. אבל קודם כל בואו נשים את זה על זה. זה להפך מן ההפך מן ההפך מקום שהתרבות המערבית משדרת. שפגשתי איזה מישהי, נורא נראית לי, עשתה לי עיניים, עשתה לי עיניים. היה כאילו זה... נוצר בינינו קליק, נוצר בינינו לינק, נוצר בינינו שטיק וכל הדברים האלה. אבל מה הקשר שלה לעולם שלך? היא מחוברת, לא מחוברת? לא, מה זה משנה, אחי? הכל רגע שהכל זורם, הכל פה, הכל שם. מה שיש ליצחק ולרבקה להציע לנו זה אפשרות אחרת לחלוטין. זאת אפשרות שבה הקשר הזוגי בכלל מתחיל לא מבני הזוג, אלא מאיזשהו רעיון משותף שכונס אותנו לתוכו. הוא לא חייב להיות רעיון צר. זה לא שרק אם היא לומדת את אורות הפסגה לפי פירוש X, אני יכול... כדאי להרחיב את, להרחיב את, את הגבולות, אבל כן, צריך להיות איזשהו מכנה משותף רוחני. עולם ערכים, בדיוק. מכנה משותף ערכי, ערכי כזה. אצל רבקה ויצחק מדובר על, על חסד. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה אצל יצחק ורבקה זה מה שהכתוב אומר בפרשה הקודמת. תפילה. מיד נראה איזה תפילה. אבל כתוב שכשרבקה באה עם הגמלים, היא רואה את יצחק כשהוא יוצא לשוח בשדה לפנות ערב, הוא בדיוק מגיע, הוא בדיוק התפלל תפילת מנחה, כן? נאמנים לדרכנו, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להגיד שכל דבר קשור בכל דבר. אז כנראה, ככה גם חז"ל במדרש אומרים, שיצחק יצא להתפלל על הצלחת שליחותו של אליעזר. כלומר, הוא מתפלל על כך שהוא יזכה לאישה, ובדיוק אז הוא רואה את אישה. המפגש של יצחק ורבקה זה מתוך התפילה של יצחק לזכות לאישה. וזה הממד השני הנוסף בקשר יהודי טוב, שהוא מזמין את הקדוש ברוך הוא לשרות בתוכו. לא רק תופר את הכל במבט כזה או אחר, אלא זה קשר שנוצר מתוך תפילה. מיד נראה כאן את איך זה מתמקד במובן מסוים, אבל אני מכיר מישהי אחת, שקוראים לה אשתי, שהייתה מתפללת על בעלה, שזה אני, עוד לפני שהכירה אותו. כלומר, עוד לפני שהפגשנו, הרי יש מישהו כזה בעולם, נכון? יש מישהו כזה בעולם, נכון? הוא עושה, אז קדוש ברוך הוא, תעזור, שלא, שיצליח, שזה, שיכיר אותי בזמן, שלא יתעכב יותר מדי, ככה. ואני לא יודעת למה הולך לי ככה, וזה, ו... מישהו מתפלל עליי, כן, עכשיו זה כל כך יפה, באמת, זה לא ש... כמובן שזה יפה, זה תשתי, אבל הרעיון כאן הוא כל כך, כן, זה להזמין את הקדוש, וזה מה שיצחק אומר, זה מה שיצחק עושה. רבקה עוד לא יודעת את זה, אבל יצחק כבר מתפלל עליה עוד לפני בכלל שהוא הכיר אותה. ולכן המפגש הזה של רבקה עם יצחק, כיוון שהוא נעשה מתוך כדי תפילה, אז רבקה מיד מרגישה צורך, מכיוון שיצחק נמצא בממד מאוד מאוד פנימי ביחס אליה. הוא לא מתפעל מהמראה שלה, למרות שהיא טובעת מראה מאוד. הוא לא מתפעל מהתכשיטים שאליעזר שם לה על הידיים, למרות שוודאי הם יפים. הוא נמצא עכשיו בתוך עולם פנימי מאוד מאוד עמוק ביחס אליה. אז כשרבקה פוגשת את יצחק במקום הזה, גם היא מרגישה צורך מיידי להיכנס לתוך העולם הזה, ולכן כתוב, ותיקח הצעיף ותתכס. גם היא נכנסת פנימה. רוצה לומר שהעיקר בקשר הוא בכלל הממד הפנימי ולא החיצוני. הממד הפנימי בא לידי ביטוי בתפילה שכל אחד מתפלל על השני. יש שם איזה קטע שיצחק לוקח את רבקה, ויביאה האוהלה שרה אמו ויהווה, וינח עם יצחק אחרי אמו. זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, היחס בין האישה לבין האימא. יש הבדל גם כשהאימא נמצאת בחיים לבין כשהיא לא בחיים. אם האימא בחיים, אז דווקא לפעמים טוב ליצור הפרדה, שהאיש ידע, על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו. אבל בהפוך על הפוך, לכל קלה, יש בה איזה משהו שהיא ממלאת גם את תפקיד האימא, וזה עוד איזשהו ממד בקשר, כן? כמאמר השיר ואילי, אם ואחות, אז איש ואישה הם גם, יש בהם גם צד הדדי, גם יש חלק שבו האיש הוא כמו האב והאישה היא כמו הבת, אבל יש גם ממד שגם האישה היא כמו האימא של האיש, והאיש הוא כמו, כן? כמאמר הממרה הפולנית, כמה ילדים יש לכם? יש לי שלושה ילדים ועוד אחד, כן? גם אותו אני צריכה לגדל, כן? גם הוא צריך שיגידו לו, וכן על זה הדרך, אבל בעומק, זה איזשהו ממד של, כן, שהאיש רואה באשתו איזושהי דמות שמזכירה לו את אימא שלו, לא בקטע התחרותי, אלא בעצם היא מחברת אותו אל החיים, היא מעמידה אותו על הקרקע, היא יולדת לו את הילדים, היא בעצם הופכת אותו... כן. כן, יש בזה משהו. לא יודעת כמה, אבל יש בזה משהו. התפילה שדיברנו עליה היא מורכבת משני חלקים. החלק הראשון בפרשת חיי שרה, תפילתו הכללית של יצחק לזכות לאישה. אבל אצלנו בפרשה יש עוד תפילה. והיא נקראת לנוכח אשתו. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. מה זה לנוכח אשתו? מה פירוש הביטוי הזה לנוכח אשתו? זה פשוט אל מול. אבל תראו כאן, מה אומר כאן המדרש. כן? אבל זאת שאלה בעצם, מה קורה כשנתקלים בקושי? וגם היום, במיוחד עוד יותר מזה בעת העתיקה, הרי אדם היה נושא אישה, וציפייתו הייתה דרוכה, שהוא יעמיד ממנה בנים. יצחק כבר לא ילד, כשהוא נושא את רבקה, הוא כבר בן 40 נאמר. כן, אנשים שונים. וזה לא הולך, זה לא הולך. אז אולי ניקח אישה אחרת, אולי ניקח זה, אולי... על מה נתפלל? על מה להתפלל? הקדוש ברוך הוא, אין לי ילדים. תן לי ילדים. ומה עם הצער שלה? גם היא אין לה ילדים. גם היא מצטערת. על מה אתה מתפלל? יצחק מתפלל לנוכח אשתו. הוא מסתכל על אשתו, הוא רואה את הצער שלה, הוא רואה את הכאב שלה, ומה המקום הזה הוא מתפלל עליה. תראו מה אומר המדרש. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר ששפך תפילות בעושר. כאילו, עד תרשון עושר, הוא הרבה מאוד להתפלל, לא ויתר. ריש לקיש אמר שהיפך את הגזרה. כן, הפך את הגזרה כמו עתר. עתר זה מזלג, כלשון. ולפום חן קרן אלה, עתרה, דאפיך אידרה, אידרה. טוב, זה אהב היעתר. מה זה לנוכח אשתו? מלמד שהיצחק שטוח כאן ואיש תוחה כאן. ואומר, ריבונו של עולם, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזאת. אני לא רוצה פתרון אלטרנטיבי, אני רוצה אותה. לא רוצה, אני רוצה בנים דרכה. כי אני יכול לקבל תשובה, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, יהיה לך בנים. תיקח איזה מישהי אחרת, תחליף, תתחתן עם עוד אישה. לא, אני רוצה אותה. לנוכח אשתו, אני רואה את הצער שלה. אני רואה את הכאב שלה, אני מתפלל מולה, עליה, דרכה. אף היא אמרה כן, כל בנים שאתה עתיד ייתן לי, יהיו מן הצדיק הזה. וכו' וכו'. ותראו כאן מה אומר הספר אגרא דקלה. אני מזכיר לכם את אדם הראשון. את האלף של אדם, של איש ואישה, שנפרדה. דיברנו על זה שהאלף הזאת נפרדה בעקבות מה שעשתה חווה, מה שעשה אדם בעקבותיה וכו'. האלף נפרדה, היוד נפלה, עוד יוד נפלה, וגם הקו באמצע נפל. ויש לפרש עוד, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, דיני כתבו המקובלים הראשונים. בחטא אדם נפגמו ג' אלפים. בחטא אדם הראשון. א' דאדם ירד, נשאר דם. א' דאדוני ירד, נשאר דין. וא' דאמת ונשאר מת. שלושת המרכיבים שמרכיבים את הקשר הזוגי בין אדם לחווה נפגעו באלף. כן, אדם, ויקרא שמם אדם. השלמות הזאת היא, זה שהאיש ואישה עם יחידה אחת, ואף אחד לא נכנס ביניהם. הנחש נכנס והוריד את האלף. א' של שם השם. שכינה שורה ביניהם, גם זה נפגם, כי הם שניהם הסתתרו מהאמת הקדוש ברוך הוא. ירד האלף, וגם האלף של האמת, כן, הרי הם משקרים, הם מסתירים, אחד מהשני, האישה לא מגלה לאדם שנותנת לו פרי מן העץ האסור, שניהם ביחד מסתתרים את השם יתברך, גם האלף של האמת נופלת ונשאר מת. דין, דם, דין ומת. והנה, הגימל אבות הקדושים, תיקוני אדם הראשון. מתקנים אותו. וכתבנו במקום אחר, דיני אברהם תיקן א' דאדוני. על כן אמר דניאל, למען אדוני, למען אברהם שקראך אדון, ולא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקיבל אדנותו במסירות נפש לכבשן האש. אז אברהם תיקן את א' של שם השם, ויקרא שם בשם השם אל עולם. יצחק תיקן א' דאדם, יצחק תיקן א' דאדם במה שנשפך דמו על ידי העקדה. ויעקב תיקן א' דאמת, תכתיב, תיתן אמת ליעקב. אז יצחק מתקן את האלף של אדם. כי באמת שאנחנו מנסים למצוא זוג שהוא שיא השלמות, וזוג שכתוב עליו ויהווה, שיש ביניהם גם מתוארת גם מערכת יחסים רגשית, זה יצחק ורבקה. הם באמת חוזרים להיות אדם אחד. יצחק לא מסוגל לצייר את רבקה. הוא מתפלל על רבקה. אצל יעקב מצאנו הפוך. יעקב, רחל אומרת, תתפלל עליי. הוא אמר לה, תחת אלוהים אני אשר בעיניים יחפרי בטן. לא מתפלל על רחל, נהנש על זה. יצחק מתפלל על רבקה. לנוכח אשתו, אומר, אנחנו אחד. אל תיתן לי פתרונות שהם לא דרך הצדקת הזאת. כל ילדים שאתה נותן לי, תן לי מהצדקת הזאת. הוא מחזיר חזרה את מדרגת אדם לקשר. קשר אחד. הוא באמת היחיד מבין כל האבות שנשוי רק לאישה אחת. לכן הוא מביא לידי ביטוי יותר את, את העניין הזה של, אדם. כי אברהם נשוי לשרה ולאגר, כתורה. יעקב נשוי לרחל וללאה. רק יצחק נשוי לרבקה. אף אחד לא נכנס באמצע. יצחק מתקן את האלף של אדם. קשר הזוגי הזה. דרך מה? ראינו. דרך התפילה הכללית וגם דרך התפילה הספציפית על רבקה. והנה צירוף אלה הג' תיבות. והנה הצירוף אלה ג' תיבות של אדוני אמת ואדם ואמת בגימטרי התקן. היינו תיקון הג' הנזכר לאל. והנה יצחק בראותו כי עקרה אשתו, אזי התעורר לנגד השם, ואומרו שלא יהיה מי, לא יהיה מי לתקן כאשר לא יוולד יעקב. וזה שהתעורר ברמיזתו את שמו ואת שם אשתו, ויצורף עם השם הנכבד בגימטרי הכנל, לעורר בהתעוררות הנזכרת לאל שיבוא יעקב להשתים את תיקון השלישי. וזה שכתוב, היעתר יצחק, היינו יצחק רמיזת שמו בעצמו. להוויה לנוכח אשתו רבקה, היינו הוויה יצחק רבקה בגימטרי התיקון הנל, ותה רבקה דייקה ואבן. בעיקר הבאתי את זה בשביל התיקוני האלפים. יצחק ורבקה מתקנים את האלף של אדם. גם בתולדות יצחק, על יצחק, על רבי יצחק הרמה, גם כן מדייק את זה. ויתר הספק החמישי, מה הכוונה באומרו לנוכח אשתו, פרש רשי, זה עומד בזווית זו מתפלל, וזו עומדת בזווית זו מתפללת, ונראה שהכוונה היא שנתן אותה לפניו בשעת התפילה. גם יצחק בצרה, גם הוא אין לו ילדים. אבל מה עומד לו מול העיניים? אני אין לי ילדים, אני מסכן, מה יהיה? ואוף, איזו אישה מעצבנת, למה היא לא באיזה, איזה הכרה? הקדוש ברוך הוא תפתור לי את הבעיה, אולי עוד איזה איש, תן לי איזה רעיונות. לא, לא, לא. הוא שם אותה בזווית מולו, את הצער של רבקה, את הדמעה של רבקה, את הכאב של רבקה, הוא רואה אותה, הוא מתפלל דרכה. ונראה שהכוונה היא שנתן אותה לפניו בשעת התפילה, כדי שתהיה כוונתו גדולה בתפילה, לומר אל האישה הזאת התפללתי. אותה אני רוצה. זה קשר זוגי. שבני זוג, בעם ישראל, שבני זוג המתפללים אחד על השני. אני אתפלל עליך. את תתפללי עליי. זה חזק מאוד, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשמתפללים על חבר, כל המתפלל על חבר הוא נענה תחילה. כי כשאני מתפלל על עצמי, נגיד אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לי, לא יודע מה, שייתן לי כסף. סתם. תחיל להתפלל. אז, אבל אני יודע, הרבה פעמים, מי אמר שמגיע לי, מי אמר שאני ראוי, מי אמר שזה, אז יש לי הרבה מאוד בלמים בתפילה הזאת. אני בולם את עצמי. אבל אם בא אליי אליה ואומר לי, תפלל שיהיה לי כסף, מה, אני לא אכפת להתפלל לך, אתה כזה צדיק, בטח מגיע לך, אני מתפלל בכל הכוח. אז כשמתפללים איש על אשתו ואישה על בעלה, זה עוצמה אדירה. אז זה מתחיל מעולם ערכי, שדיברנו עליו, עולם ערכי משותף, ממשיך לעולם של תפילה, לכוון שהקדוש ברוך הוא גם יהיה מעורב בדבר הזה, והתפילה היא לא רק תפילה מופשטת ואבסטרקטית, אלא התפילה היא גם תפילה אחד על השני, לנוכח אשתו. אני מתפלל עלייך, שלך יהיה טוב. אני תמיד אומר, כשבאים לדבר איתי חבר'ה שהם נפגשים עם בחורה, מתלבטים וכל זה, אז אני שואל, תגיד, אתה רוצה להתחתן או שאתה רוצה להתחתן איתה? התשובה היא, יש שלב מסוים שאני אומר לו, תשמע, תתחיל להתפלל עליה. לא בכללי, הקדוש ברוך הוא תעזור לי להתחתן. עכשיו זה כבר... תתחיל להתפלל עליה, הקדוש ברוך הוא תעזור להתחתן איתה. תעזור לי שיהיה טוב איתה. תעזור לי ש... תתחיל לקיים בעצמך לנוכח אשתו. אז זה העניין השני. העניין השלישי שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, הוא כמו שהזכרנו, הציר של התקשורת הזוגית. כן, הציר של התקשורת הזוגית. ראינו שאצל אדם וחווה זה מתחיל להיפרד, אין דיבור, אין תקשורת. אצל יעקב, הנה זה מגיע לשיא, איפה זה נמצא אצל יצחק? זה מאוד מעניין. יצחק, כתוב עליו, בניגוד נגיד לשרה, על יצחק כתוב שהוא אהב את רבקה. מצד שני, כמות הדיבורים בין יצחק לרבקה היא מאוד מאוד מינימלית. הם מתפלל אחד על השני, הם כמעט לא מדברים אחד עם השני. כמעט לא מדברים. אני רוצה לנסות רגע ביחד איתכם כמה דקות לנסות להבין לעומק את מימרת חז"ל, כן? במשנה מסכת אבות, אל תרבה שיחה עם האישה, נכון? שכל המרבה שיחה עם האישה, סופו יורש גיהנום. כן, ואשתו אמרו, ואז אומרת הגמרא, מגיד לאדם שיחו. מכאן למדנו שאפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. מה חז"ל רוצים שלא נדבר, שלא ידברו איש ואשתה? מה העניין הזה? ואני חושב שיצחק, מה אתה אומר?
משהו פעם אמר לי שיש להתבונן ויש להסתכל. הנה לי הסתכלתי על אישה.
אני מדבר כרגע על לדבר, לא על להתבונן ולא להסתכל. ודרך אגב, יש הבדל בין להתבונן להסתכל.
הסתכלתי על אישה, לא? אז יכול להיות שמבחינת פנימיות זה בעיה.
הבדל בין לראות לבין להתבונן, מה?
לראות שפנימיות זה לא שמרתי לעיניים, אבל בסדר לך יבשה, אין לי שום בעיה. יש להתבונן. לא אתה דבר בשיחה. יש לי שום מה שאתה אומר, אוקיי, תודה יפנים. זה מתראה לך, זה מצווה. ויש לצליח להגיד חמישה
לשמונה. כן. אז אולי אני רוצה להציע משהו הפוך דווקא. שאנחנו יונקים אותו מיצחק ורבקה. מגיד לאדם שיחו, למדנו שאפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדין. מה זה שיחה קלה? בצה קלה, בצה קשה? הציפייה במערכת יחסים בין אוהבים, שהשיחה תהיה לא שיחה קלה, אלא שיחה עמוקה. ושיחה עמוקה, יש בה ממד של מועט המחזיק את המרובה. יצחק ורבקה לא צריכים לדבר הרבה. הם לא צריכים לדבר הרבה, הם קולטים אחד את השני ברמזים, במילה, במבט עין, הם כל כך מחוברים, כל כך אוהבים, שהם מספיק לראות ככה את הפנים הנפולות, איזה מילה קטנה, הם כבר בפנים. כשבאמת נמצאים פנימה, לא צריך הרבה מלל. שיחה קלה, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות למה זה שיחה קלה, שיחה קלה, תפתח את הרדיו בתוכניות הדיבורים, זה שיחה קלה. לא, 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 כאילו, בלב, לא, לא, מעבירים את הזמן בלפטפט. עכשיו, אם זה ערוץ התקשורת שלך עם אשתך, אתה עתיד ליתן את הדין על זה. אתה עתיד ליתן את הדין. כי בחרת בערוץ התקשורת הלא נכון. עם אשתך, אתה אמור להיות מסוגל לדבר מעט ולהבין הרבה. כלומר, רמת הקשר ביניכם היא כזו, שאתם לא חייבים לפמפם את הזמן כל הזמן במלל אינסופי, כדי להעביר איזשהו מסר, אלא אנחנו כל כך קרובים שמילה אצלנו שוקלת. משפט הוא משמעותי. יש לנו מימד תקשורת עמוק בקשר, כן? אתם יודעים, ככל שאתה אומר פחות, אז אתה צריך להגיד את זה יותר. לדוגמה, סנן הספרדי שלא רוצה להגיד את זה, גול, 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 כאילו, זה כלום, 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 זה מה שאומר לך, כלום, 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 זה המשמעות. הבל אבלים, פחות מאפס הדבר הזה, כאילו, גול, גול, גול. וכשאתה אומר לי מישהי, אשתך, אני אוהב אותך. לא צריך להגיד, אני אוהב, 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 אוהב. זה כאילו, ילדים אומרים, אני... מספיק, כשאתה אומר. זה משפט שנאמר, הוא נאמר, הוא נאמר פעם אחת, הוא נאמר עם כל המשקל שלו, הוא נאמר באיזה... זה נקרא, זה הפך שיחה קלה. חז"ל בעצם באים לצאת נגד העובדה שהתקשורת בין איש לאשתו תהפך כמו תוכנית אירוח ברדיו. שמדברים, והוא זה, וכל המדל האינסופי עכשיו סביב הבחירות, ככל ככל שהבחירות הן על משהו יותר מצומצם, זה יותר עיסה כזאת, אז עכשיו המוניציפלי בכלל היה, מבלבלים את המוח, כן, צ'ונט כזה. אז בסדר, אז מילא בבחירות, זה הצ'ונט, אז בסדר, מבשלים את זה ואוכלים את זה, אין בעיה. אבל בין איש לאשתו, שהתקשורת היא שיחה קלה, ואין שיחה עמוקה, מיצחק ורבקה למדנו שיש אהבה, ויש תשומת לב, יש תפילה אחד על השני, יש מעט מאוד דיבורים. מעט דיבורים. עכשיו, לפעמים צריך לדבר גם הרבה. לפעמים יש צורך לדבר הרבה, וזה לא שיחה קלה. זו שיחה עמוקה וגם הרבה. אין שום בעיה. אני רק אומר שכשחזל מדברים על שיחה קלה, הם מציינים לא אפילו, לא שאמרת לי שתך, אלא מציינים סוג איכות של שיחה. שיחה קלה זה שיחות, מה שאנחנו קוראים, הבלה בלה 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 בלה. שמדברים הרבה על כלום. כן? בדרך כלל זה גם גולש ללשון הרע, אבל מדברים על, הוא אמר לי, קוראים לזה בערבית, מי שסת מכיר, קל לי, קלט לו. שיחות קל לי, קלט לו. קל לי, קלט לו. קל לי, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, מה אמרת לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי, אה?
יש לו
כן, כן, אני אומר. יכולה להיות שיחת עומק שלוקחת זמן, אבל מי שיש, אנשים שיש ביניהם קשר עמוק, בדרך כלל הקשר הזה אמור להיות מסוגל לשאת בתוכו אופן של שיחה שנקרא מועט המחזיק את המרובה, שזה נדמה לי היום החמישי במעשה משבעה קבצנים. אחת המתנות שנותן הקבצן העני, הבטלר העני, לזוג הזה שמתחתן, אומר, אני נותן לכם מתנה שתוכלו להיות בבחינת מועט המחזיק את המרובה. מועט המחזיק את המרובה זה פתק, זאת מילה. זה מבט שבעל נותן לאשתו. זה תקשורת שרק הוא והיא בכלל מבינים, כי רק הוא והיא נמצאים בעומק הזה. זה רבקה שרואה את יצחק ולא צריך להגיד לה שום דבר כדי שתשים צעיף ותתכסה ותיכנס אליו. לא צריך לדבר יותר מדי. זה הכל נעשה בשתיקה בזרמים תת-קרקעיים. אכן יצחק ורבקה הם תיקון התקשורת הזוגית. ובתוך עולם מלא מלל כמו שלנו, הם מחדשים את האפשרות לשיחה בבחינת מועט המחזיק את המרובה. ואולי הממד האחרון בקשר הזוגי הזה, של יצחק ורבקה, וזה ממש בהפוך על הפוך לחווה. חווה נתנה לבעלה לאכול ולא גילתה לו מה הוא אוכל. לא גילתה לו. הכשילה אותו. רבקה לכאורה עושה אותו דבר ליצחק. נותנת לו לאכול. היא מקמבנת את הכל, היא אומרת, היא נותנת את זה, ולא מגלה ליצחק מה חווה נתקללה ורבקה הביאה ברכה לעולם. כי רבקה אומרת, אני כל כך אוהבת את יצחק בעלי, אני כל כך נאמנה ומסורה לו, הלכתי איתו כל כך הרבה שנים, אני גם אציל אותו מהתקלה הזאת. אני יודעת שהוא יודע לי על זה אחר כך. היא עושה את זה לא מתוך פחד, ולא מתוך איזה רצון להסתיר, היא עושה את זה כי היא אוהבת אותו, והיא אומרת, אני מכירה אותך במובן הזה יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך. אפשר להגיד שהסיפור של גניבת הברכות זה מסקנת הקשר בין יצחק לבין רבקה. כלומר, כי יצחק מגלה איך רבקה הגנה ושמרה עליו מליפול, כן? הוא מודל עד סוף ימיו. זה נראה כלפי חוץ אותו מעשה כמו שעשתה חווה לאדם, אבל אצל רבקה זה מגיע בדיוק מהצד השני, מהנאמנות, מהמסירות, וזה שהיא בעצם מכירה את יצחק ויודעת, כאן הוא משהו כאן מסמא את עיניו, האהבה כאן קלקלה את השורה, ואני עכשיו יעזור לו שלא ליפול. זאת מסקנת האהבה בקשר עמוק. זה יצחק ורבקה. אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו כל שבת, וזה נסיים, מתפללים לזכות להיות משהו הקשר של יצחק ורבקה. איפה? לקראת סיום נשמת כל חי, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. זה יוצא יצחק ורבקה. מה? ספרד והספרדים, כן. אשכנז עובדים על עצמם, הם יגיעו לאט לאט. כן? אתה רואה לך, מה קשור יצחק ורבקה? ישרים, צדיקים, חסידים, קדושה, כל התכונות האיכותיות שדיברנו עליהן, עמוד שדרה, וכיוון ששבת זה יום זוגי גם בין איש לאשתו, עונג שבת קשור גם כעניינים של איש ואישה, אבל עם ישראל, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, תן לנו בשבת לגעת במשהו ממדרגת יצחק ורבקה. שבת זה יום פנימי. כל השבוע אנחנו מתרוצצים, בשבת זה זמן לשוחח שיחת עומק, להיפגש, זה יום שבו הזוגיות גם היא נפגשת. כן, כידוע בהלכה, עונת תלמידי חכמים, מערב שבת לערב שבת, גם המפגש של הזיווג בין איש לאישה בקדושה מתחולל בליל שבת. אז אנחנו בשבת בתפילה מנסים להעיז, לבקש מריבונו של עולם את מדרגת הזוגיות המיוחדת הזאת של יצחק ורבקה. שנזכה, אמן ואמן. יישר כוח.